שיעור לתת כסלב בשנה פשוטה. שיעור מתחיל בדף 314, במילים אך להבין איך האתרוג. השיעור מסתיים בעמוד הבא בדף קנ"ח, שורה רביעית מלמעלה, במילה בקיאי גוונה.
אך להבין איך האתרוג, שהוא מה לכאורה המינוס של האתרוג, מרפח שלא נבררו עדיין. כמו שלמדנו, יש רפח 288 מצצות שהתפזרו מעולם התוהו, והם מפוזרים בכל החפצים של הגשמיות של העולם. בתוך האתרוג יש איזה ניצוץ אלוקי שהוא עדיין לא מבורר. אחרי שהבן אדם יקיים עם זה את המצווה, הוא יברר אותו. כרגע הוא עוד לא מבורר. אתה לוקח אתרוג שכתבת מהעץ, ואתה אומר, תיקח משהו גשמי לא מבורר, וזה יפעל את כל העניין. איך זה יכול להיות? וכן, קלף התפילין ימשיך אור בכלים דזון דאצילות שכבר נבררו ונתקנו על ידי שם מה להיות בחינת אלוקות. אתה לוקח קלף גשמי של תפילין, שהוא עדיין, לפני שהפכתי אותו לתפילין, הוא קלף גשמי, והוא יפעל פעולות הכי עליונות. איך זה יכול להיות? אומר, הנה המשל הזה, תן לך משל שתבין את זה, משל גשמי. יזריה והנטייה. תיקח תהליך שמתרחש בכל יום, שאדם זורע באדמה גרעין, נוטע עץ, ולאחר מכן צומח. איך התהליך הזה מתרחש? למדנו על זה באריכות, אחת מהאגרות הקודש, באריכות גדולה. מה התהליך הזה קורה? יש בתוך האדמה, הכניס הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, כשהוא אמר ביום השלישי של הבריאה, תדשי הארץ דשא, אחד מעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, אז המאמר האלוקי הזה, תדשי הארץ דשא, נמצא תמון בתוך מעמקי האדמה. קוראים לזה כוח הצומח שבארץ. הכוח הצומח זה ביטוי של המאמר האלוקי, תדשי הארץ דשא. והכוח הצומח הזה יש לו אפשרות ופוטנציאל להצמיח עד אין סוף, כי זה כוח שבא ממאמר אלוקי בלתי מוגבל. הכוח האלוקי הזה, איך אתה מצליח לעורר אותו, להצמיח לך עץ של תפוזים, והשכן שלך מנצל את אותו כוח אלוקי אינסופי להצמיח אפרסקים? איך זה קורה? אתה מכניס באדמה גרעין, והגרעין הזה הוא גשמי, והוא נרכב באדמה, והגרעין הזה הגשמי, דווקא אחרי הריקבון שלו, הוא מעורר את כוח, את הפוטנציאל הקיים בכוח הצומח, והעוררות הזו של הפוטנציאל שולח מכוח הצומח את הכוח המסוים הזה, בהתאם למה שאתה עוררת, לקבל את העץ המסוים הזה. אז אם כך, מה יוצא? שהגרעין הזה לכאורה הוא גשמי, לא סתם הוא גשמי. מילא עוד היית מכניס לתוך האדמה פרי, הייתי מבין, אתה מכניס פרי, תקבל פרי. אתה מכניס גרעין שאי אפשר לאכול אותו, אין לו טעם ואין לו ריח, והוא לכאורה נראה סתם משהו יבש, שזורקים אותו לפח, ואת הדבר היבש הזה, בלי טעם ובלי ריח, אותו אתה מכניס באדמה, והוא, ודווקא הוא, אם תכניס חתיכה מהפרי, לאו דווקא שיצא משהו. דווקא הגרעין יעורר את כוח הצומח. אז אומר אדמו"ר הזקן, שמה נמשל הדבר? כמו הגשמיות של האתרוג שאתה מחזיק, וברגע שאתה מקיים איתו את המצווה, הוא דווקא הגשמיות הזו של האתרוג מעורר את הכוח האלוקי האינסופי, ודווקא הוא יעורר את זה. נראה את הלשון בפנים. שהגרעין מעורר כוח הצומח שבארץ. מה זה הכוח הצומח שבארץ? שהוא דבר השם, תדשי הארץ וכולי, עץ פרי וכולי, זה המאמר שנאמר בבריאה. איך הוא עושה את זה? על ידי העלאת מן, על ידי שהוא מעלה את ההתעוררות מלמטה לשורשו. הוא נוגע, הגרעין הזה נוגע עד לשורש של כוח הצומח. איך הוא נוגע בשורש של כוח הצומח? פשוט מאוד, כי מאיפה הגרעין הזה בא? הוא גם בא מכוח הצומח. לא שיכנע, אם אני אכניס חתיכת אבן בפנים, שלעולם הוא לא היה בכוח הצומח, לא יצא כלום. כי הוא היה שם פעם. אני לוקח דבר שהיה שם פעם, הוא ירד אבל כל כך נמוך, נהיה בלי טעם ובלי ריח, אבל הוא היה שם, והוא חודר חזרה לשורש ומעורר משם עוד פוטנציאל. אותו הדבר, האתרוג הזה, יש פה ניצוץ אלוקי מעולם התוהו. מעולם התוהו הכי עליון נמצא בתוך האתרוג הגשמי. עכשיו שאתה מקיים איתו מצווה, הוא חוזר לשורשו ומעורר לו, מעורר מחדש שימשך לו הכוח האלוקי, שהוא שם סג שלפני השבירה, מה נמצא בתוך דילג משורה. ככה מעוררים הקלף והאתרוג. אותו דבר על דרך זה הקלף והאתרוג מעוררים עד רום המעלות, שהוא שם סג. כמו שדיברנו קודם, שם סג זה הכינוי לאותם ניצוצות שנמצאים בשורשם העליון בעולם התוהו. שלפני השבירה, זה נמצא עוד למעלה בשורשו העליון, שהוא מהות ועצמות אורות שבאק. דיברנו כבר רק זה המחשבה הקדומה הראשונה שתכננה את כל הבריאה. עולם התוהו זה בעצם התוכנית המקורית של הכל. הנפילה והשבירה של הניצוצות לדברים הגשמיים זה הרי כדי שאדם יעורר ויעלה את זה מחדש. אז שאתה מחזיק את האתרוג הגשמי, מה אתה מחזיק? תמון בתוך האתרוג הגשמי השורש הראשון של המחשבה האלוקית המתוכננת שכללה את כל הבריאה כולה, קוראים לזה אק. ולא הערה באלמה כמו שם מה שממצחו. אם אתה תיקח את הרגשות שלך בלי המעשה, זה כמו שתיקח את הבשר של הפרי בלי הגרעין. הבשר של הפרי נראה יותר נפלא, יותר יפה, יותר רענן, אבל הוא לא יצמיח לך, למרות שהוא נראה כל כך יפה. למה? כי לא תמון בו שורשו כל כך העליון. דווקא בתוך הגרעין הוא יעורר את השורש. וכן על דרך זה בלימוד ועיון הלכותיהן, אותו דבר כשאדם לומד את ההלכה המסוימת הזו של המצווה, אתה לומד הלכות תפילין, אתה לומד הלכות סוכה, אז גם כן בלימוד אתה מעורר את אותו עניין. מעורר בחינת חוכמה בין הדת שבעשר ספירות דקילים דזון, ועד רום המעלות גם כן בחינת חבד שבסג שבפנימיות אק היוצא דרך העיניים. הוא אומר, זה הכל אותיות של קבלה שמסביר שגם בלימוד אתה מעורר, לא באותו אופן כמו עשייה, אבל אתה מעורר גם כן את השורש העליון. הוא קורא לזה יוצא דרך העיניים, כי ידוע שכמו בגשמיות העיניים הם, אתה מגלה דרכם את הפנימיות של הדברים. עכשיו בסיום העניין, יש כאן עד לסיום הקטע הזה, בכל אופן אנחנו נקרא עוד עמוד אחד, אבל הולך מה? זה הדרגה הגבוהה שהיא קשורה לעולם התוהו. בעולם התוהו עצמו יש את העשייה שהיא יותר למטה, אז היא קשורה עוד יותר גבוה. יש את כן, יותר גבוה, אבל הלימוד מעורר את זה. עכשיו יש כאן הקטע הבא שנשאר לנו, את העמוד הבא שאנחנו בעזרת השם נקרא אותו גם, אני אגיד לכם את הרקע על מה מדובר ונבין. עכשיו אדמו"ר הזקן מתעכב להסביר לנו שתי מילים שנמשכים על עמוד אחד, להסביר לנו איך בלימוד של הלכה אתה ממשיך כמו שאתה ממשיך בשורש של העניין כמו המעשה. ולפני זה הוא מקדים שאלה, אומר ככה, לכאורה בלימוד, אתה יודע מה, יש עוד סוג מסוים של לימוד שעוד אפשר להבין. למשל, אם אתה לומד הלכות תפילין, אתה לומד איך להניח תפילין, אז אתה לומד לימוד שהוא ממש נחשב לך כמו עשייה. אבל אם אתה לומד על דבר שהוא מצוות לא תעשה, אתה לומד על דבר לא של עשייה, שאתה יכול להגיד שהלימוד הוא כמו עשייה, אתה לומד על דבר שהוא היעדר העשייה. הרי את כל ההמשכות הללו אתה ממשיך מתי? כשאתה עושה. אבל אם אתה לא חוטא, אתה פשוט נמנע מחטא, שזה דבר נפלא וצריך להימנע כל הזמן מהחטאים, אבל האימנות עוד לא פועלת את העניין. האימנות רק שומרת שלא תקלקל. כדי לפעול את העניין אתה לא מספיק שאתה לא מקלקל, אתה צריך גם לעשות. אז לכאורה במצוות עשה אתה פועל, במצוות אל תעשה לכאורה אתה לא פועל, אתה רק לא עושה. אז בלימוד אם כך, אז לימוד של מצוות עשה, אז אני מבין זה כמו העשה. אבל בלימוד של מצוות לא תעשה,
זה במקום. מרחיב את האוטוסטרדה.
אתה נשאר במקום.
לכאורה. אבל כשאנחנו מדברים שבלימוד פועלים, בלימוד זה לא משנה. גם מצוות עשה וגם מצוות. למה? כי במצווה אני מבין שהאי עשייה לא פועל. אתה לא עשית, אז לא פעלת. אבל בעשייה, בלימוד הוא לא מחלק. לימוד הלכות, בלי לחלק. לכאורה, למה בלימוד שלו תעשה? ועוד יותר הוא אומר, מילא עוד לימוד של הלכות, יותר גבוה, אבל היא לא ממשיכה אור. לא? ממשיכה אור שהאדם לא... לא ניכנס כרגע להבדלים, כי זה לא הנושא שלנו. אבל מילא בלימוד, בלא תעשה עצמו, אתם יודעים מה, אפשר לחלק בלא תעשה שתי סוגים. יש מצב, לפעמים אומרים, ישב ולא עבר עבירה, נחשב לו כאילו קיים מצווה. מה זאת אומרת? הוא עמד בפני פיתוי מאוד מאוד קשה, והוא נמנע, בשבילו זה ממש מצווה. כי משהו קיים מצווה. אבל יש מצוות לא תעשה, כאלה, שהם לא, הוא לא לומד על משהו, הוא לומד על משהו שהוא בכלל לא מעשי, הוא לא היה ולא יהיה, הוא לא נוגע למעשה ולא היה נוגע אף פעם למעשה, כמו הדוגמה שהוא מביא פה, יש כל מיני מצוות בתורה לא תעשה, שמדם מביא קורבן לבית המקדש, אסור לו לחשוב מחשבה שגורמת לפיגול לקורבן. תהיינו, אני מביא קורבן ואני אחשוב שאני אוכל את זה לא לפי הזמן שהתורה קבעה. זה הרי כל כך לא מציאותי שאדם יביא קורבן ויחשוב להפך. ואם אדם יושב עכשיו ולומד את ההלכה הזו, זה ממש, אתה לא לומד על דבר מעשי, אתה לומד על דבר שהוא לא תעשה.
המחשבה היא גם פיזית.
אז המחשב, הלימוד של הדבר הזה, האם הלימוד של הדבר הזה פועל משהו? לכאורה, איך הוא פועל? מסביר אדמו"ר הזקן, ונלמד הרעיון, ואז נקרא יותר קל לקרוא את העניין. הוא אומר ככה, תדע לך שבכל דבר בעולם מאיר החוכמה האלוקית. כולם בחוכמה עשית. אפילו בשולחן הגשמי, מה נמצא בתוכו? חוכמה אלוקית. אתה רואה את החוכמה האלוקית? אתה מרגיש את החוכמה האלוקית? לא. כתוב בספר, אז אני מאמין שכולם בחוכמה עשית. כי החלק הגשמי, הלבוש הגשמי, מסתיר על החוכמה האלוקית הנמצאת בו. כשאתה לומד הלכה, החוכמה האלוקית נמצאת בה בגילוי. היא לא מוסתרת. ולא משנה איזה הלכה שאתה לומד. כל הלכה שאתה לומד זה הרצון האלוקי שהתגלה בחוכמה המסוימת שאתה למדת, ופה זה נמצא בגילוי, בלי הסתתרות. נקרא מבפנים. אומר, אדמו"ר הזקן, זה השורה הראשונה למעלה. וכל הנעל, לכאורה כל מה שדיברנו קודם, שיש מעלה בלימוד, ובמצוות עשה, לכאורה זה כשאתה לומד על מצוות עשה, אבל לא בלימוד פרטי הלכות איסורי לא תעשה לכאורה, ובפרט בדלו שכיחי כלל, במיוחד אם אדם ילמד על מצוות כאלה שהם בכלל לא שכיחים, לא מציאותיים, כמו לדוגמה פרטי הלכות פיגול וקיעי גוונה. אז אם